יום חמישי, ט"ז באדר, שנת תשס"ט, מוצאי פורים, מוקפים. ובטרם נתחיל בלימוד, מישהו עכשיו שלח לי מייל, דרך האתר של המכון, עם ידיעה בשם הרבי מאוסטרובצה, שבשנת תרפ"ה, בוורשה עשה מעמד גדול של ברכת החמה, מה שהולך להיות השנה. ושם כתוב, כלומר, מישהו מצטט את הדברים שלו, הדברים שהוא אמר בדרוש של שבת הגדול, יותר נכון, ומישהו רשם, לא הרבי מאוסטרובצה בעצמו, את הדברים, במוצאי שבת כמובן, על פי הזיכרון. והנה הדברים פה שמתוארים. עוד אמר, מאז בריאת העולם חל שלוש פעמים קידוש החמה בערב פסח. רק שלוש. שנת יציאת מצרים, מבואר בגמרא שאירע קידוש החמה בערב פסח שחל אז ביום רביעי. והקידוש השני היה בשנת הגאולה של מרדכי ואסתר שהתענו אז י"ד ט"ו וט"ז. ופעם שלישית, בעת שיחול קידוש החמה בערב פסח, לא יימשך עוד זמן רב, והיא הגאולה בעזרת השם. עכשיו, לצערי הרב, דברים אלה הם שטויות במיץ עגבניות, לא היו ולא נבראו. קודם כל, מי שכתב את זה, זה לא הרבי מאוסטרובצה, אלא מישהו שכתב מהזיכרון במוצאי שבת. והרי זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. בקידוש החמה בערב פסח חל מאז שנת אחת לבריאת העולם 12 פעמים. קודם כל, הפעם זה הפעם ה-12. דבר נוסף, זה ביציאת מצרים זה לא היה. זה היה רק 12 שנה יותר מאוחר. אז שלא ידברו שטויות, מכרו לכם לוקשים. עכשיו, למרבה הפלא, מי ששלח את זה, גם טרח לצלם את הדברים של הרבי מאוסטרובצה, ואז אחר כך הוא מקשה. והנה, לפי הלוח שלפנינו, חל בעבר קידוש החמה בערב פסח 10 פעמים, ובשנת תרפ"ה היה פעם י"א, ועכשיו בשנת תשס"ט היא הפעם ה-12, והוא הפעם האחרון עד סוף האלף השישי שיהיה בערב פסח. אז זה לא מבין, הוא מביא את הדבר הלא נכון, ולא עוד, אלא גם מציין שזה לא נכון. בשביל מה? אבל אני ראיתי לנכון לספר את זה, כדי שלא תקנו לוקשים שמאכילים אתכם. לא, רצו להגיד שכיוון שזה פעם, שזה שלוש פעמים בלבד בהיסטוריה, זה סימן שהולך להיות משהו גדול וכו' וכו'. לא מיני ולא מקצת, שטויות ומיץ עגבניות ויותר מזה. עכשיו אני רק רוצה לציין עוד נקודה. ברכת החמה, מבחינה אסטרונומית, זה שום דבר. זה כלום. כל החישוב הזה, אני לא נגד, כן? זה כתוב בגמרא שצריך לעשות. רק צריך לדעת שהגמרא בונה את זה על יסוד התקופה של שמואל, שהיא לא נכונה מבחינה אסטרונומית, ולא עוד, אלא שכל החישובים של לוח השנה שלנו, בנויים לא על התקופה של שמואל, אלא התקופה של רב עדה. שהיא אומנם גם כן לא נכונה מבחינה אסטרונומית, אבל הרבה יותר מדויקת. ואם אנחנו נעשה חשבון של מתי צריכה להיות ברכת החמה לפי תקופת רב עדה, עוד מיליון שנה בערך.
מה זה ברכת החמה מבחינה אסטרונומית?
מבחינה אסטרונומית טוענים ככה, שברכת החמה זה הזמן שבו השמש חוזרת למקום שבו היא עמדה במעשה בראשית. ולכן אז מברכים פעם ב-28 שנה. עכשיו, על מה זה בנוי? זה בנוי על זה שהשנה, לפי התקופה של שמואל, שהיא תקופה לא נכונה מבחינה אסטרונומית, היא 365 יום ורבע בול. מה זה רבע יום? כמה זה?
8 שעות.
כמה?
רבע יום או 6 שעות.
כמה אתה אמרת? 8. אז יש לנו פה שתי תשובות אפשריות. רגע, קיבלנו עכשיו שלוש תשובות. יש מי שאומר 6 שעות. אתה אומר 6 שעות זמניות, ואתה אומר 8 שעות. בוא נבדוק. שאלו מהו הרבע. כמה שעות יש ביום? יש פה שתי תשובות יש לנו עכשיו. כשאומרים, אתה אומר 12 או 24. בוא נבדוק. אתה אומר, כשאני אומר למשל שהשנה היא 395 יום, מדובר בימים של 12 שעות או של 24? אז אם ככה, הכרענו לכיוון ה-24. אוף. עכשיו, בוא נבדוק. אתה אמרת למשל 8. אז בוא נראה. אם זה, בוא נכפיל ב-4. 8 כפול 4, 32. אני דווקא מאוד בעד, כי אני הייתי מאוד רוצה שביממה יהיו לי 32 שעות. בכלל, אני, יש לי בעיה, אם זה בעיה מטאפיזית ממש. מדוע לכולם יש אותם 24 שעות? יש אנשים שאני חושב שלהם מספיק 15 שעות ביום. ויש אנשים אחרים שמגיע להם 40 שעות ביום. זאת אומרת, אני לא הייתי מחלק את זה, אבל ריבונו של עולם יודע מה שהוא עושה. זה דבר. מה?
התשובה בגלל שאלה, מדוע לכולם יש את אותם 24 שעות, זה התשובה.
אתה אומר שלא לכולם יש 24 שעות.
24 שעות שלך,
זה
לא
24 שעות שלי. אתה אומר, כי הזמן הוא סובייקטיבי, יפה, 24 שעות שלי זה לא 24 שעות שלך. טוב, דבר נוסף, לגבי התשובה של 6 שעות זמניות. כלומר, אתה אומר שהשנה בנויה משעות זמניות. רגע, אם אני אומר 365 יום ורבע, האם יכול להיות שהכוונה שאותו רבע שאנחנו מדברים עליו הוא לא אותו רבע בכל שנה? כי לפי דבריך 365 יום זה לא אותם 365 יום לפי זה, יהיה גם ימים זמניים.
בגלל שאמרתי לדקויות כאלה של רבע, אז הצלחתי להגיד בוא נחשב לפי שעות זמניות.
אבל מה זה לפי שעות זמניות? הרי הרבע שאני מדבר עליו הוא לא רבע בחורף או בקיץ, הוא דבר על רבע בכלל.
אז זה אמרתי זמניות.
טוב, אתה הצעת 6 שעות, בשביל רבע יום. בוא נבדוק. נכפיל ב-4, זה דרך טובה לבדוק? 6 כפול 4, כמה זה?
24.
יש פה אחדות דעים, אז 24. יוצא שאתה צודק. אוף, טוב. אז אם כן, השנה, לפי תקופת שמואל, שהיא תקופה לא נכונה, היא 365 יום ורבע. בגלל הרבע הזה, שהוא בערך, החליט האפיפיור גרגוריוס, ה-13, משהו כזה, אחד הגרגוריוסים, הוא החליט לעשות מה שנקרא שנת פברואר הארוך, כלומר, סתם פברואר הוא 28 יום, פעם בארבעה שנים 29. הוא 29 יום, כדי להדביק את הפער, נכון? כלומר, כדי להוסיף, כי יש כל ארבע שנים, הרי רבע יום כל שנה, אז בארבע שנים זה יוצא יום שלם, לכן פעם בארבע שנים פברואר הוא בין 29 יום, אבל מאחר, וזה לא ממש 6 שעות, אלא קצת פחות, הוא גם החליט שכל 400 שנה זה לא יהיה. זאת אומרת, למרות שפעם אז פעם ב-400 שנה של שנים מלאות, של מאות שלמות, אז לא מונים את פברואר 29 יום, אלא 28 יום. עד כאן ברור? טוב. עכשיו, על יסוד זה, בואו נבדוק מהו מספר השבועות שיש בשנה. כמה ימים זה שבוע? 7. יפה. כמה פעמים נכנס 7 ב-365? 52 פעם. כמה נשאר? יום ורבע. יפה. יום ורבע. זאת אומרת שכל שנה השמש נדחית, כלומר, השמש עולה ביום הראשון של השנה, יום ורבע מאוחר יותר משנה שעברה. עד כאן זה ברור? מה? לא, מבחינה אסטרונומית. זה לא קשור לספירת העמים, זה מבחינה. כן, זאת אומרת, יום ורבע מאוחר יותר. בסדר? כן. נכון. אז יוצא שאני צריך להכפיל עכשיו, כיוון שאני רק מוסיף יום אחד, אז כדי להדביק את כדי שתחזור השמש להאיר באותו יום שבו היא האירה בפעם הראשונה, אני צריך להכפיל ב7 ימים של השבוע, ב4 שנים, כדי להדביק את הרבע, 7 כפול 4 יוצא 28. לכן כל 28 שנה עושים את ברכת החמה. זה הכל. זה הסיפור.
אבל מאחר וזה לא נכון שהשנה היא 365 ימים ורבע, יוצא לפי זה שברכת החמה אינה מצביעה על שום יסוד אסטרונומי, על שום אמת אסטרונומית, אבל זה בכלל לא משנה, צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את השמש. אז עושים את זה פעם 28 שנה בכאילו, בג'ו.
אבל עדיין לפי היום, לא לפי השעות, נגיד יום ראשון.
איך שהוא גם לפי היום, נו, זה לא בדיוק, גם זה לא יוצא, אם תעשה חשבון. טוב.
מה זה לוקשים?
לוקשים זה איטריות, כן.
אמרת שלא הם קוראים לכם לוקשים,
האישה
מבקשת לקנות, לא לקנות?
אתה שואל, אם האישה מבקשת לקנות איטריות, האם לקנות? התשובה היא, שלקראת פסח היא לא תבקש ממך. וכיוון שברכת החמה יוצאת באזור של פסח, אז זה סביר שלא שייך לקנות. וגם אם זה יוצא אחרי פסח, לפעמים זה יוצא, למשל, בעוד 28 שנה זה יצא אחרי פסח, אבל יש כל מיני מחמירים שלא לקנות, אלא אם כן נדחן אחרי פסח. כן, דברים כאלה. שאין לזה שום יסוד הלכתי, אגב, לא משנה, תעשו.
מה היסוד
הרוחני? מה היסוד הרוחני של ברכת החמה? או של היתריות? היסוד הרוחני של ברכת החמה זה שצריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את השמש.
למה לא כל שבוע, כל חודש?
למה לא כל חודש? לא, ברכת הלבנה, בגלל שכל חודש הירח חוזר למקום שבו היה. אז זה כן. אבל לגבי השמש, היא לא חוזרת לו על אותו מקום, עד 28 שנה. כן, אבל זה לא נכון. העובדה האסטרונומית הזאת היא לא נכונה. מברכים כי הגמרא אמרה לברך, בגלל שמה שפופולרי בעולם זה התקופה של שמואל של 365 יום ורבע, אז הלכו לפי המצוי אצל רוב בני אדם. בסדר? בכלל יש איזה בעיה. אנחנו בשנת תפשין סמך ת', נכון? זה לא כפולה של 28. איך נסתדר? היה צריך לתת זוגי, הכפולה של 28, איך 69?
וזה המחלוקת על השנה.
לא, אז השאלה היא מתי מתחילים את הספירה באמת. האם מתחילים מניסן דתוהו או ניסן... כלומר, השנים של בריאת העולם, אנחנו מתחילים אותם מניסן דתוהו, כלומר, מניסן שלפני אדם הראשון. וזאת בגלל שאומרים שהאדם הראשון נברא ביום השישי שהוא א' בתשרי, אז יוצא שיש איזו חתיכת שנה קטנה מהחוזה, אז לכן מתחילים מניסן שלפני. אבל לגבי בריאת השמש הולכים לפי יום רביעי לפי יום רביעי שהיה לפני ראש השנה, כמו סוף אלול של סוף אלול התיאורטי הזה, ואז יוצא שזה כן כפולה. אנחנו בשנת 5768 לבריאת השמש. בסדר? מה?
תמיד יוצא בפרד?
עכשיו יש בכלל שאלה אחרת, למה בניסן אם העולם נברא בתשרי? העולם נברא בתשרי, נכון? אז למה אתה עושה את זה בניסן? זה לפי הדעה שהעולם נברא בניסן. שגם זה מחלוקת ראשונים.
אומרים לנו לספור אחרי ניסן. החודש הזה הוא לכם...
זה לגבי שנות הלוח העברי, אבל מה עם בריאת העולם? הרי אתה רוצה לדעת מתי השמש הופיעה. ויש מחלוקת בגמרא, רבי אליעזר ורבי יהושע, אם העולם נברא בתשרי או נברא בניסן. כן, לא קשור מתי אנחנו סופרים את השנים. אבל אם אתה רוצה לעשות משהו אסטרונומי כביכול, אז תתחיל מבריאת העולם כביכול. אז תתחיל מתשרי, לפחות לפי רבי אליעזר, במיוחד שאנחנו בתפילות של ראש השנה, אומרים זה היום תחילת מעשיך הזיכרון ליום ראשון. אז אם נלך לפי דעת הראשונים שאמרו שהלכה כרבי יהושע, שהעולם נברא בניסן, נו, איך שהוא בסדר. ואם נלך לפי השיטה של רבינו תם, ששתי הדעות אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי עלה במחשבה בתשרי ונברא בניסן, בסדר. אבל אם תלך לפי השיטות של הראשונים שאומרות שהעולם נברא בתשרי, למשל דעת הרמב"ן, יהיה לך בעיה. איך הרמב"ן עשה את ברכת החמה? הסתדר. בסדר? טוב. לאחרונה ראיתי קונטרס, רב אחד ממונצי באמריקה, כתב משהו כמו 80 עמודים, כדי לדחות את דברי התוכנים החדשים שאומרים שהארץ מסתובבת מסביב לשמש, ושאין גלגלים, דברים כאלה. ממונצי שבארצות הברית. שכחתי את השם. זה קונטרס שלם, כזה שמן. כמעט קניתי היום, אבל אזל פתאום, איפה שמחרו את זה. זה שאסור לחלוק על דברי הראשונים שאמרו שהארץ היא באמצע, ושיש גלגלים מסביב וכל מיני דברים כאלה, וגם במיוחד שזה, א', שאסור לחלוק על הראשונים, ב', שלכל האסטרונומים אין שום הוכחות למה שהם אומרים, ג', שזה נוגע ליסודות האמונה, כי הרי הרמב״ם אומר, איך יודעים שיש אלוה ויש הגלגל סובב תמיד? לפי זה אתה נטלת את הגלגל, אז נטלת את היסוד האמוני. זה אנשים לא מתביישים לכתוב דברים כאלה היום. פשוט אני בהלם טוטלי. רציתי לקנות רק כדי שיהיה לי את זה לפורים הבא. כן. שכנעת אותי. טוב. אם כן, שברכת החמה הייתה מדויקת אסטרונומית, היה יוצא באותו יום המולד. לא, כי המולד זה המולד של הירח. אבל מה שכן היה, היה צריך להיות שתמיד הברכת החמה תהיה באזור ה-21 במרץ, שזה תחילת האביב. והרי אנחנו נעשה את זה הרבה אחרי ה-21 במרץ. אז זה סימן שזה לא קשור אחד לשני. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, אחרי כל ההקדמות החשובות והמעניקות האלה... מה?
מה ההחלטה?
מה ההחלטה? זה לא אני מחליט. באינטרנט הם החליטו, זהו, אני זורק את זה לאחרים, שאנחנו נלמד ספר דברים. זהו. מה?
במאגר שיעורים שלך.
כן, אין במאגר שיעורים על ספר דברים. אז זה לכן צריך.
בראשית יש
מההתחלה. טוב, ובכן רבותיי היקרים, אנחנו מתחילים עכשיו היום בלימוד ספר דברים. אני רואה שאין לכם ספרים, בצערי הרב. אז אנחנו נעיר מספר הערות לגבי מהותו של הספר הזה. יש קודם כל בגמרא במסכת יבמות, בפרק ראשון, יש מחלוקת בין התנאים לגבי אחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן. זה לא בשלוש עשרה מידות, זה באחת משלושים ושתיים מידות של רבי אליעזר ברבי יוסי הגלילי. אחת משלושים ושתיים מידות שהתורה נדרשת בהן, יש מידת סמוכין. שמעתם על המידה הזאת? סמוכין. מה זה סמוכין? אוי אוי אוי, רגע רגע. טוב, יש פה שתי הערות. לא הבנתי מדוע העובדה ההיסטורית לגבי השם הישנה נכונה, ואם כך, מה כן נכון לגבי החמה? טוב, אני לא יכול לחזור על כל השיעור. מברכים את השמש בכל 28 שנים, לא נכון, מברכים את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא ברא את השמש, בכל 28 שנים, כי השמש היא כוח. זה זכר למנהג פולחני פגני? לא. הלאה. איפה היינו? סמוכים, כן, סמוכים לעד לעולם. זאת אומרת, שיש מידה בתורה שנקראת סמוכים, שאם התורה מביאה שני פסוקים, אחד ליד השני, סמוכים זה לזה, הדנים בעניינים שונים, זה מזה, אז אנחנו לומדים מהסמיכות הזאת הלכה. למשל, כתוב בתורה, מחשפה לא תחיה, כל שוכב עם בהמה מות יומת. עכשיו, התורה אמרה, מחשפה לא תחיה, מכאן שמחשף חייב מיטה. אבל לא כתוב איזה מיטה. יש לנו בתורה ארבע מיטות בדין, נכון? סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז לא כתוב איך הורגים את המחשף. אבל כתוב אחר כך, מיד, כל שוכב עם בהמה מות יומת, שזה דינו בסקילה, זה אנחנו יודעים. אז זה למד אותך שכשם ששוכב עם בהמה בסקילה, כך מחשף בסקילה, שנאמר, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר, שאם התורה הסמיכה שני פסוקים זה לזה, סימן שזה בא ללמד משהו. רבי יהודה חולק על זה. רבי יהודה איננו מקבל את המידה של סמוכין. מה גנוז בהנחה, כלומר מה הנחת היסוד המובלעת בהתנגדות של רבי יהודה למידת סמוכין? שאין סדר לתורה. נכון? זה מה שהוא אומר. אין סדר לפסוקים. כלומר, זה שהתורה הסמיכה שני פסוקים זה לזה, אתה לא יכול ללמוד מזה שום דבר. או, מה? יפה. אני כאן אמתן את האמירה שלי. אי אפשר מן הסדר לדעת מה ההלכה, כי הסדר של התורה הוא נסתר ונעלם. כלומר, הקדוש ברוך הוא, יש לו תורה משלו, והיא למעלה למעלה הרבה מהשכל שלך. ולכן אתה לא יכול להשכיל מסמיכות הפסוקים מדוע זה עוצמת זה לזה. מבחינה מעשית עבורנו זה אומר שהתורה בבלגן. זאת אומרת, זה לא שחלילה יש חיסרון בתורתו של הקדוש ברוך הוא, זה אומר שלנו יש חיסרון ביחס להשגת תורתו. אנחנו לא יכולים לדעת מה הכוונה של הסמוכים. מה, מאיפה לומדים את מות המחשף? אז יש לו פסוקים אחרים, הוא לומד אחרת, בסדר? יש לו מידות אחרות בתורה. עכשיו, הגמרא במסכת יבמות אומרת שבמשנה תורה, כלומר ספר דברים, רבי יהודה כן דורש סמוכים. מה קרה לו לרבי יהודה שהוא כן דורש סמוכים בספר דברים? אז יוצא לפי דבריך, מה? הוא מייחס את זה למשה ולא לקדוש ברוך הוא? זה כמעט אפשר לומר את זה. הראב"ן, רבנו אליעזר בן נתן, מובא בהגאות, בהגאות על הש"ס, הוא כותב שנכון שזה הקדוש ברוך הוא שהכתיב למשה את ספר דברים, אבל מי התחיל לומר? זה משה שהתחיל לבאר. משה באר על פי השכל האנושי. אם זה לפי השכל האנושי, אז משה סידר את זה באופן כזה שהסמיכות תלמד אותנו משהו הלכתית. או נגיד את זה בשפה של הרב צבי יהודה כהן קוק, מורנו ורבנו, שהסביר שספר דברים זה הסדר המדויק של התורה. כלומר, בעוד שכל התורה כולה היא בבלגן, כשמגיעים לספר דברים זה מסודר. כלומר, יש איזו רוויזיה, כאילו מחדש כותבים את הכל, כדי שתדע איך התורה צריכה להופיע, וזה ספר דברים.
אז יש לזה חשיבות למשל
לנושא
של
יתרו,
לא?
יש
רש"י ורמב"ם
שמחלקים אם
יתרו הגיע לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה. כן. נו? אז אם מניחים שספר דברים הוא מדויק, הוא יתרו מוזכר שם.
לא.
לא.
מה?
זה פשוט, אי אפשר, לא יכול להגיד, שכל התורה ספר דברים זה חי, אנחנו חיים את זה, עם ישראל חי, חווה את החוויות, ואין שום סיבה שיש סדר. יש החיים לא מסודרים, החיים הם דינמיים, ובספר דברים זה הסיכום ההיסטורי, לפני שנכנסים. משה רוצה שיהיה לנו סדר. רוצה שאנחנו יודע, זה מה שעשינו,
כלומר,
זה הסדר,
יפה.
זה שלמדנו, זה הצדר לדרך.
אז אתה מסנגר עכשיו על ארבעת החומשים הראשונים. אתה אומר, למה הם לא מסודרים? לא חס וחלילה מפני החיסרון. אלא להפך, מפני מעלתם. כי זה דבר חי. ודבר חי הוא זורם. הוא זורם לא לפי סדר. כמו ההבדל בין הסדר של הגמרא, לבין הסדר של הרמב״ם, שהגמרא זה מבולגן לכאורה. מה זאת אומרת זה מבולגן? זה הסדר של החיים. דבר חי פועל באופן אסוציאטיבי. אני הזכרתי לך מילה אחת, אם כבר דיברנו על זה, אז בוא נוסיף. זאת אומרת, וכך גם התורה כולה, התורה היא תורת חיים, ולכן היא לא מסודרת. יפה, אני מקבל. והספר דברים, מה הוא ספר מת? לא, הוא ספר מסודר. זה מין חוקה כזאת. טוב, אז כאן אנחנו צריכים להבין מהו ההבדל המהותי, מבחינת המסר שעולה מן התורה כולה, לעומת המסר שעולה מספר דברים. ספר דברים יש לו ייחוד מיוחד מאוד, הוא הספר שבו היה מלך ישראל קורא במצוות הקהל. כן, פעם בשבע שנים, בסוכות של מוצאי שמיטה, מלך ישראל קורא בתורה בעזרה, בעזרה של בית המקדש בפני כל ישראל. אנשים, נשים וטף. הדבר הזה הוא מיוחד במינו, ודווקא מאיזה חלק של התורה קורא מלך ישראל? מספר משנה תורה דווקא. ולא משאר הספרים. זאת אומרת שזה הספר של המלך. זאת אומרת, זה ספר פוליטי, ספר מלכותי. דבר נוסף, יש משהו שמאוד מאוד מובלט בספר דברים,
לעומת כל שאר ספרי התורה. והוא שהתורה היא החוקה המדינית של עם ישראל בארצו. עד כדי כך שמתוך כך נוכל להסיק מסקנה שמצוות התורה ניתנו עבור ארץ ישראל העצמאית בלבד. כלומר, ברגע שאתה בחוץ לארץ, או אפילו בארץ ישראל ללא מדינה, לכאורה חוקי התורה חסרי תוקף. נכון? ככה זה משמע. בואו נסתכל לרגע אחד בספר דברים, פרק ד', פסוק ה', בבקשה. פרק ד', פסוק ה'. אני ברשותכם, אם אפשר להפסיק את הבלגן ואת הרחשים וכו', אני מוכן... רגע, אין לכם פה ספרים, זה מצער מאוד, אתם יודעים? טוב, בסדר, כל זמן שדיברתי על ברכת החמה, יכולתם לחלק את זה. תנ"ך. טוב, פרק ד' פסוק ה', ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. אז מה אומר משה? בואו נחזור עוד פעם דברים. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני השם אלוהי. אני לימדתי אתכם תורה, נכון? מצוות, יותר נכון. בשביל מה לימדתי אתכם מצוות? לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. אז מהו המקום שבו צריך לקיים את המצוות? בארץ ישראל. בואו נסתכל גם בפרק י' א', אם תרשו לי. לא, סליחה, כן, בפרק י' א', פסוק. י' ז'. כן. פרק י' א', פסוק י' ז'. מה כתוב שם? מה קרה? וחרה אף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן תבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר השם נותן לכם. נו, אז מה יקרה? תצאו לגלות, נכון? ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם להיות על ידכם, והיו לטפות בין עיניכם. מה זה? בגלות מה תעשו? תניחו תפילין. נכון? ומזוזות. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבתך וביתך ובדרכתך ודרך ובשור ברחוב קומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. כלומר, אתה תלמד תורה, תעשה מזוזות. למה? בשביל מה כל זה? כלומר, בגלות צריך להניח תפילין, ללמוד תורה, לשים מזוזה. למה? פסוק כ"א, למען ירבו ימיכם ובניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ, כדי שתחזרו. כלומר, כאן הכתוב מיתן את האמירה שבפרק ד' פסוק ה'. בפרק ד' פסוק ה' משמע, בחוץ לארץ אין מלכי מצוות. בפרק י' א' כתוב, נכון, אבל בכל זאת תניחו תפילין, כדי לא לשכוח את התורה כשתחזרו. משמע שכל עניינה של התורה זה ארץ ישראל, בחוץ לארץ זה לא זה. בסדר?
בחוץ לארץ המטרה של שמרת מצוות זה רק בשביל...
נכון, אז בחוץ לארץ אנחנו ממשיכים לקיים מצוות, ואפילו אנחנו הורגים עוברי עבירה. אם מישהו, נגיד, יעשה עבירות חמורות בחוץ לארץ, אנחנו נהרוג אותו. למרות שכל זה רק בגלל שצריך להשרות את השכינה בארץ ישראל. ככה זה יוצא.
המטרה זה ארץ ישראל.
נכון. וכפי שאמר ירמיהו הנביא, הציבי לך ציונים. שימי לך תמרורים. זאת אומרת שיש סימנים שאנחנו עושים כדי לא לשכוח את תורת השם. כן. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה מתחילת ספר דברים. שבתחילת ספר דברים נאמר שצריך לכבוש את הארץ, לא רק להיכנס לגור בה. זאת אומרת, אם זה רק להיות תחת שלטון טורקי, בעצם לפי זה אנחנו לא במגמה בכלל של ספר דברים.
אלא ספר דברים חוזר על זה כל הזמן. צריך לכבוש את הארץ ותהיה תחת שלטונכם. זה נקרא מדינה. אחרי זה יש מצוות. אגב, היה יהודי אחד שהסתבך עם זה באמסטרדם, לפני 400 שנה. הוא כתב שברור לכל מי שקורא בתורה, שהמצוות לא ניתנו אלא בשביל ארץ ישראל בלבד, שהרי כל הקורא בתורה בעיניים בלתי משוחדות, רואה שזו החוקה המדינית של האומה הישראלית בארצה. בסדר? ספינוזה, הוא זה שכתב את זה, כן? עכשיו, אנחנו לא חיים מפיו, אבל זה מעניין שהייתה לו איזה אינטואיציה, הוא הריח משהו. בסדר? כן, בבקשה. אתה עכשיו שואל על הפסוק. אני הבאתי את הפסוק הזה רק כדי להסביר את מהותו של ספר דברים. לא באתי ללמוד את הפסוק. כן.
המהות הזאת, שהיא כל כך מרכזית, כיוון שהיא בעצם מהותה היא מהות, למה זה כל כך מובלע? למה זה לא הכותרת הכי גדולה?
מדוע זה לא...
שכל מי שיסתכל לא יהיה לו מה להתבלבל.
מדוע זה לא כתוב בצורה מפורשת? א', זה מפורש כך, הבינו רבותינו בספרי. למה שאני אומר לכם, זה לא המצאות שלי. זה כתוב בספרי, זה שהתורה ציפתה לקיים מצוות גם בחוץ לארץ, זה כדי לא לשכוח אותם. דבר נוסף, את הספרי הזה הביאו גם רש"י בפרק י' וגם הרמב"ן בפרק ד' פסוק ה'. אז גם רש"י ורמב"ן. אז יש לנו כבר משה, ירמיהו, הספרי, רש"י, רמב"ן. לא רע. אני לא רוצה להכניס את ספינוזה בתור זה. דבר נוסף, אתה שואל האם זה לא כותרת מפורשת. בואו נבדוק. בפרק א' של ספר דברים. בפרק א' של ספר דברים, פסוק ה'. פרק א', פסוק ה', מה כתוב? בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. כלומר, משה רצה לבאר, שזה הדברים יהיו ללא ספק, את מה הוא רצה לבאר? את התורה. ומה הוא אומר? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי ועל כל שכניו, בערבה, בהר, ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, זה הנהר הגדול, נהר פרת, ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ אשר נשבע. זאת אומרת, זה באר את התורה. מה זה באר את התורה? תכבשו את ארץ ישראל. זה מה שכתוב. אז זה בכותרת. שאלת אם למה זה לא בכותרת? הנה זה בכותרת. בסדר? עכשיו, יש רק בעיה אחת, יש כאלה שלא קוראים. אני חושב למה לא קוראים. בגלל שפרשת דברים קוראים אותה בדיוק לפני תשעה באב. אנשים בדיכאון, לפני האבלות של החורבן, אז קשה להם לחשוב על מה שכתוב בתורה. בסדר? אז זה כדי ללמד זכות על עם ישראל, מדוע הם לא שמו לב. בואו נתקדם עוד קצת. יש ב... איזה נקודה פה להעלות. נאמר את זה כך. אתם זוכרים ודאי שאנחנו למדנו על מהותם של החומשים השונים, נכון? למדנו על ההבדל בין בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים. מה המכנה המשותף של כל אחד מהחומשים? שכולם מתחילים ב... לא זוכרים?
בדיבור.
בדיבור, יפה. אוף, ניצלת אותי. כן. בוקר טוב, זו הסיבה שהמך כותב את משנה תורה, כי המלך צריך סדר? לא יודע מי זה המך. מי זה המך שכותב ספר תורה? הוא כותב המך. טוב, אבל אני לא יודע מי זה המך שכותב ספר משנה תורה, לפי ההלכה המלך צריך לכתוב את כל התורה, אבל אולי המך צריך לכתוב רק את המשנה תורה. בוקר טוב הרב, כשאומרים שארבעה חומשים הראשונים הם מבולגנים, האם זה באמת מבולגן, או שזה סדר שלנו לא מובן? תודה. בואו נבדוק, מה אני אמרתי על זה בהתחלה? נראה לי שאני אמרתי שזה שהסדר של החומשים הוא מבולגן, זה לא שזה באמת מבולגן, אלא שלנו אין השגה בסדר הזה. כן? כלומר, זה לא מתאחד עם השכל של האדם. השאלה היא, האם הדברים שאני אמרתי אז מספקים אותך? כי אני רואה שאתה שואל למרות שאני הסברתי. אז זה סימן שאני כבר לא מבין את השאלה שלך. טוב, בואו נחזור, אם כן, לסדר של החומשים. אתם זוכרים שבראשית, עניינו פעולה ממעלה למטה. נכון? זה מתחיל מזה שהקדוש ברוך הוא בורא. ואחר כך הקדוש ברוך הוא בורא את האדם, בורא את האומה, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. כלומר, בעצם הדמות המרכזית בספר בראשית, מאחורי הקלעים אמנם, אבל בכל זאת הדמות המרכזית, מי שברא את העולם. בספר שמות, הסדר הוא ממעלה למטה גם כן. מה ההבדל בין בראשית לבין שמות? שבבראשית הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי בריאתו, בספר שמות הוא פורץ את המסך שהוא בעצמו בנה. הוא מתגלה. נכון? מכירים, יש המדרש הזה שמובא גם בזוהר, שאומר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבית, אז האלף עמדה בצד, מבוישת. נפגע בקיצור. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, כשאני נותן את התורה לבניי, אני מתחיל בך, שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. זאת אומרת שהאלף של אנוכי השם אלוהיך מגלה איזה ממד נסתר שקדם לבית, שלא הופיע בבריאת העולם. אז בכל מקרה, גם בראשית, גם שמות, הם ספרים שהתנועה בהם היא ממעלה למטה. מה עם ספר ויקרא?
ממטה למעלה.
ויקרא אל משה. כלומר, זה כבר התנועה של הקורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. זאת אומרת, זה תנועה נפשית שמביאה את האדם להגיב אל הפנייה האלוהית אליו. לכן, בספר שמות מסתיים איפה שהוא מסתיים, דהיינו בהשראת השכינה באוהל מועד, ויקרא מתחיל מהפעולה שנעשית במקדש, ויקרא אל משה. עד כאן ברור? ספר במדבר, מהו הסדר שלו? אין סדר, בלגן. למה? זה התורה של המשבר. כלומר, בעוד שיש מה שנקרא, בלשונו של הרב צבי יהודה קוק, תורת הבית, שזה בספר שמות ויקרא, יש גם תורת הדרך, שזה ספר במדבר. במדבר זה מקום שבו מפרקים את הזהות למרכיביה, הזהות הפרטית, הלאומית, האוניברסלית, הכל מתפרק, כדי לעשות טיפול נקודתי בכל מרכיב ומרכיב. לכן אפשר לומר, ספר במדבר דומה לקו מקווקו, עם הפסקות, משהו לא ברור שם. מה עם ספר דברים? מהו הכיוון? ממעלה למטה או ממטה למעלה? שניהם ביחד. כן? ישראל, קודשא בריך הוא, ראיתא, חדו. כל אותו דבר. ולכן גם הסדר של הפרשיות הוא שונה מאשר בשאר הספרים. בשאר הספרים מצאנו שיש עיקרון של זוגיות הפרשיות. זאת אומרת, הפרשיות של התורה מופיעות בזוגות זוגות. למשל, בבראשית זה מאוד מסודר. שתי פרשיות לבריאת העולם, בראשית נוח. שתי פרשיות לאברהם, לך לך וירא. שתי פרשיות ליצחק, חיי שרה תולדות. וכו' וכו'. כך גם לגבי שאר הספרים. כמובן יש גם שבירות בתוך הזוגיות הזאת. ואנחנו למדנו כמה פעמים את המשמעות של השבירות האלה. בספר דברים הסדר הוא אחר לגמרי. זה לא זוגות אלא שלשות. טוב, כמובן כובשים את ארץ ישראל, אז מסתדרים בשלשות. נכון? ככה זה צריך להיות. זאת אומרת שיש שלשות, שלשות של פרשיות. וזה בגלל שבין שתי הקצוות של הפרשיות, הממד האובייקטיבי והסובייקטיבי, שהוא היסוד של שתי הפרשיות, של הזוגיות, מופיע הסינתזה, האחדות בין הרעיונות, ולכן יש לנו שלשות של פרשיות. דברים והתחנן עקב, ראה שופטים כי תצא, כי תבוא ניצבים וילך. כלומר, השלשה הראשונה היא חזרה על מתן תורה, השלשה השנייה פרטי פרטים של מצוות, השלשה השלישית הברית. כן, בכל החומשים יש פרשיות של ברית, יש ברית בספר דברים שזה כי תבוא ניצבים וילך. בסדר? זה מסתיים ב... מה נשאר אחרי וילך? האזינו וזאת הברכה, נכון? טוב, אז זה זוג. נכון, כי חסר המרכיב השלישי של השלשה הזאת, ערבית. מהו המרכיב השלישי? ספר יהושע. אבל ספר יהושע הוא כבר מחוץ לתורה. כלומר, יש לנו, האזינו, זאת הברכה, וציפייה לספר יהושע. האזינו, זה התורה. זאת הברכה, זה ישראל. יהושע, ארץ ישראל. אבל, ספר יהושע מתרחש אחרי מות משה, זה כבר לא מדרגת נבואת משה, ואז יוצא שנשאר לנו רק היסטוריה לא מושלמת. איך אמרו חז"ל? אלמלא חטאו ישראל. לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. שערכה של ארץ ישראל הוא. זאת אומרת, היה צריך להיות שההיסטוריה תסתיים עם ספר יהושע. עולם מושלם. קרה מה שקרה, לא מושלם, ולכן זה מחוץ לתורה. ואז יש לנו תורה שהיא בעצם בציפייה להשלמה. משהו, כמו שהאדם נברא בלתי מושלם, יש לו כל ההיסטוריה להשלים את עצמו, כך התורה ניתנה עם משימות להשלמה, וזה לא הושלם עדיין. בסדר? אז ככה הסדר גם של ספר דברים. עד כאן ברור? יש שאלות? אני הולך לסבך את זה עכשיו. טוב, אם הכל מובן, בעיה שלכם. אז איפה היינו? כן. ספר, מה? אני הולך לסבך את זה, ודאי, ודאי, ודאי. אלא אם כן אתה רוצה פשוט. פעם מישהו שאל פה במייל, במסך, למה כל כך הרבה פלסה? אי אפשר לדברים פשוטים. שלום כבוד הרב, ויקרא זה קריאה, מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא קורא למשה. אז למה מלמטה למעלה? ההמשך של ויקרא זה הקרבנת. וזה כמו שהרב הסביר לנו, אבל הקריאה עצמה היא מלמעלה. אפשר לומר שלאחר הקראה יש מלמטה למעלה? תראה, בויקרא, עצם זה שקוראים למישהו, זה אומר שיש ציפייה שהוא יתעורר. זה הכוונה. כן? גם לגבי הקראה, גם לגבי הקריאה. וזה שזה בא, זה שיש אחר כך קרבנת, זה דווקא הראיה לזה שמדובר פה על תנועה ממטה למעלה. אבל אתה צודק שגם מה שממטה למעלה מתחיל מלמעלה. אלך אומר הזוהר, כל התערותה דלתתה מתחילה מהתערותה דלעילה נסתרת. טוב, מה שהוא אמר קורבנת הוא התכוון לקורבנות, ומה שהוא אמר קריאה הוא התכוון לקריאה. אתם רואים, אני כבר למדתי מכם לפרש את דברי המחברים. טוב, אז איפה היינו?
לסבך את העניין.
כן, לסבך את העניין. לא, זה לא כך מסובך. מה זה משנה תורה? התורה חוזרת על דברים. כן? משנה, מה זה כותבים עוד פעם? כן? זה השם הקדום של הספר הזה, קוראים לו משנה תורה. יש גם בספר דברי הימים שנשמע שהספר הזה נקרא ספר משה. כן? טוב, אבל יש בספר הזה משהו מעניין. חוזרים רק על דברים שנאמרו. מי שאמר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, הלו הם בעלי התוספות בתחילת מסכת גיטין. בתחילת מסכת גיטין, יש רבנו תם מביא בשם רבנו סעדיה גאון, ובשם רבנו היי גאון, שיש מנהג לכתוב 12 שורות בגט. כן? שכותבים גט, כותבים אותו 12 שורות. במשנה זה לא כתוב. במשנה משתמע שאפשר לכתוב כמה שורות שרוצים, 5 שורות, 80 שורות, לא משנה. העיקר לכתוב. אבל המנהג של בתי הדינים הוא שהגט עושים אותו ב-12 שורות. שואלים התוספות, מדוע? אז יש שני פירושים. פירוש ראשון, מה? לא. אבל 12 דווקא. למה לא 13 או 14? התשובה היא שהגט בגימטריה 12. טוב, זה באמת לא כל כך משכנע. כי גט זאת מילה שפירושה שטר. כל שטר נקרא גט. לאו דווקא הגט שבו מגרשים. אז לכן זה לא, לא מסתדר. זה בא מהפרסית, מהפרסית, כן? גיטה, גיטה בפרסית. ויש פירוש אחר בשם הגאונים, והוא שזה כנגד הקריטות שבתורה. מה זה קריטות שבתורה? הרי גט זה גט קריטות. ואיפה מצאנו בתורה? משהו שקורית בתוך התורה. מצאנו את זה בשורות הריקות. יש שורות ריקות
בתורה, בין ספר בראשית לספר שמות. כמה שורות ריקות יש שם? ארבע. ארבע שורות ריקות. ועוד ארבע ריקות בין שמות לויקרא, ועוד ארבע ריקות בין ויקרא לבמדבר. שלוש פעמים ארבע, 12. שואלים התוספות, זה מה עם ארבע שורות שבין במדבר לדברים? כן? הוא אומר, ושורות שבין, שיטין שבין, וידבר, כלומר, במדבר, למשנה תורה, לחשיב, כלומר, לא מחשיבים אותם. למה? שאינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. משכנע, נכון? כלומר, ספר משנה תורה הוא כך חוזר על דברים שכבר נאמרו, אז לא מחשיבים את זה. כן. תשמע, זה משכנע אותך? לא, נכון, משכנע. אותי זה לא משכנע. לא, אבל תוספות, הם הביאו את זה בשם הגאונים, לא סתם אמרו. בכלל, אני רוצה להקשות עוד יותר על ההסבר הזה. איפה כתוב בתורה בכלל שיש גט? רק בספר דברים. כלומר, דווקא כשאתה מדבר על גיטין, אתה אומר שספר דברים אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה, שזה דווקא, אתה עוסק בנושא שכתוב רק בספר דברים. לא מסתדר, נכון? טוב, אז בואו, צריך להעמיק קצת יותר. יש ברייתא במסכת גיטין, שדנה במקרה דלהלן. אדם נכנס לבית הכנסת, פותח את ארון הקודש, מוציא ספר תורה ונותן לאשתו ואומר לה, הרי זה גיטך. האם מגורשת או לא? ההלכה היא אינה מגורשת. שואלת הגמרא, בכלל, מה הייתה אבא מינה? למה שנחשוב שזה יועיל? זה ספר תורה, זה לא גט. כן, אבל כתוב וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. המילים ספר כריתות כתובות בתורה או לא? כתובות. אז הוא לקח ספר תורה שבו כתוב ספר כריתות ונתן בידה, אז אולי הוא עשה את הגירושים. נכון? עוד הגמרא, נכון, אבל לא כתוב שמו ולא כתוב שמה, וזה לא נכתב לשמה וכו' וכו'. כלומר, מחפשים כל מיני תירוצים פורמליסטיים, שבסופו של דבר אומרים, טוב, זה גט פסול, זה לא עובד. כן? אבל בכלל, כל הסיטואציה הזאת היא מוזרה. מה פתאום להקדיש ברייתא שלמה למקרה כל כך מטורף? אלא, הכוונה שבאמת הגמרא הבינה שהגט זה מתן תורה. כי הרי, מאיפה אישה מקבלת תורה? הרי היא לא חייבת בלימוד תורה. דרך בעלה שהוא מחויב. נכון שהיא יכולה ללמוד תורה, אבל יש הבדל בין תורה שבאה מכוח חיוב לבין תורה שבאה מכוח רשות. יוצא לפי זה שכאשר האדם מגרש את אשתו, הוא מנתק אותה מן התורה. איך זה יכול להיות נפש בישראל ללא קשר לתורה? זה שערוריה. לכן הוא חייב לפצות אותה ולתת לה את התורה. וזה בדיוק הגט שהוא נותן לה. שזה החלק של התורה, ששייך לה. אבל איפה מצאנו בתורה פסוקים שמדברים על האישה המגורשת הזאת? התשובה היא, זה השורות הריקות. השורות הריקות שבתורה מראות את האפשרות לכרות בתוך התורה, לעשות קריטות. זאת אומרת שיש תורה גם לאישה המתנתקת מבעלה. כלומר, גם בשעה שיש ניתוק בין אישה לבעלה, יש תורה שהיא תורת הקריטות. ואיפה היא כתובה? בשורות הריקות. יוצא לפי זה שכשספר דברים מדבר על ספר קריטות, אינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה בשורות הריקות. יוצא לפי זה שבאמת צודקים התוספות, שספר דברים לא חידש שום דבר. וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, כלומר הוא צריך לכתוב לה את השורות הריקות שבתורה ולתת לה. הייתי אומר אפילו יותר מזה. בעצם למה יש שורות ריקות בספר תורה? כדי שבעל יוכל לכתוב שם את הגט ולתת בידה. ולכן בעיקרון הגט האידיאלי היה צריך להיות כתוב בתוך ספר תורה. למרות שזה אסור לעשות, אבל הוא אומר באופן אידיאלי. כך היה ראוי לעשות, שאדם רוצה לגרש את אשתו, ייקח את הספר תורה האישי שיש לו בבית, ויכתוב בשורות הריקות את הגט וייתן לה.
כן.
כן, זה עולה כסף. כן, נתון.
יש קשר בין זה לבין הבעיון שאם משה רבינו מבין את שתיקותיו של הקדוש ברוך הוא, שורות הריקות?
שמה שמשה הבין את השתיקות של הקדוש ברוך הוא. זה אומרים, השתיקות של הקדוש ברוך הוא שמשה הבין זה ברווחים בין הפרשיות. זה פרשייה פתוחה וכן, אבל יכול להיות קשור. איזושהי צורה.
זה עוד לא מסביר את הארבע שורות הראשונות.
הקרבנת זה קורבנות, אבל לא היה מקום, אז הורדתי אותיות. מה זה לא היה מקום? אפשר לכתוב מה שרוצים, מה?
לא, יש לך הגבלה של
200 תווים. אה, יש הגבלה על 200 תווים. אה, טוב, בסדר. אני מקבל. לא, זה נכון, אפשר לכתוב בכתיב חסר. רוב המסמכים שאנחנו מוצאים בחפירות ארכיאולוגיות וכתובות עבריות עתיקות, זה באמת בכתב חסר. נכון? בבקשה. כן, בסדר, אז קיבלתי.
לפי ההסבר של הרב שנותן לה את מה שצריך להשלים, מה קורה במחזיר את גרושתו, מה היא מחזירה לו?
כשהיא מחזיר את גרושתו...
מה היא מחזירה לו?
לא, הוא מחזיר לה את התורה. הרי הוא מחזיר, לא היא מחזירה. הרי מי נושא את ה... האיש נושא אותה, לא היא נושאת אותו.
היא קיבלה, נכון?
היא קיבלה.
היא קיבלה.
נכון.
כשהוא מחזיר אותה, צריכה להחזיר לו משהו בחזרה.
את אומרת שהיא צריכה להחזיר לו את הגט במתנה?
כמו שיוצאת.
שימסגרו את הגט, ככה אתה אומר. ישימו בסלון. לא, שאלה טובה, בהחלט. אני חושב שהוא נותן לה, היא נותנת לו משהו. יש מצוות מחזיר גרושתו הרי. כן. אז היא נותנת לו את המצווה. כן, מה אתה אומר? למה השורות הריקות הן בין הספרים דווקא? פשוט, כי כל ספר זה תורה שלמה. כלומר, יש תורה של ספר בראשית, יש תורה של ספר שמות וכו'. זאת אומרת, לפי מה שלמדנו, ולכן זה גם מסביר את הסתירות בין הספרים. כי כל ספר מדבר על ממד אחר של ההופעה האלוהית. ספר בראשית זה הספר של האבות. זה תורת האבות, מה שנקרא ספר הישר. אמרו חז"ל, מה זה ספר הישר? זה ספר בראשית, שהוא על שם האבות שהיו ישרים. זאת אומרת, זו תורה ללא מצוות, אלא זו תורה שנובעת מעצמיות של האדם. כמו אצל אברהם אבינו, שהיה מקיים את התורה, אף על פי שלא ניתנה. הוא מקיים את התורה מצד מה? מצד נשמתו, לא מצד המצווה, כי הרי הוא לא קיבל מצווה. אז זה תורת האבות. ספר שמות, דיברנו על זה באריכות, זה הספר של תורת משה ואהרון. יש תורת משה מצד אחד, תורת אהרון מצד שני, יש סינתזה ביניהם. למשל פרשת כתיסה שאנחנו נקרא השבת, בעזרת השם, היא פרשה של המשבר שיש בין שתי התורות. מה קורה כשמשה למעלה ואהרון למטה? למשל, כן? תורת משה ותורת אהרון. ספר, מה? בכתיסה, מה שאנחנו נקרא בבית הכנסת, השבת. ספר ויקרא הוא הספר של הכהונה, הכהנים. ספר במדבר זה הספר של שבט לוי. והאמת היא, זה גם תורת יוסף, דיברנו על זה כמה פעמים, שתורת יוסף מופיע בספר במדבר. וספר דברים זה של ישראל, כהן לוי ישראל, או אם תרצה, התורה של דוד המלך. כלומר, ספר המלך זה ספר דברים. ולכן, יש הפסקה בין הספרים השונים, כי כל אחד נובע משורש רוחני אחר. כן, בדיוק. כלומר, לכן יש קריטות ביניהם, כדי לתת לכל אחד את העצמאות שלו. אף על פי שההלכה היא, שספר תורה אי אפשר לכתוב אותו חומש חומש, אלא צריך לכתוב את כל החומשים ביחד. כלומר, אסור לעשות גליל של ספר בראשית או של ספר שמות וכולי בנפרד, אבל ייתכן שההלכה הזאת התחדשה בתקופה מאוחרת, אני לא יודע. כן? אבל כי ייתכן מאוד שחלקים מסוימים של עם ישראל התעסקו יותר בחומש זה מאשר בחומש זה. למשל, בספר מלכים מוזכר שבימי יושיהו מלך יהודה, כשתיארו את המקדש, מצאו את ספר התורה. מה זה ספר התורה? רואים שם מתוך ההקשר שמה שמצאו שם זה הספר דברים. גם אגב לפי הגמרא. הגמרא אומרת שמצאו את הספר שמשה כתב, והוא היה פתוח בספר דברים. זאת אומרת שיש משהו מיוחד ליושיהו מלך יהודה, שספר דברים נוגע לו. לכן גם פשט הכתוב, לא מדבר לפי תורה שבעל פה, אבל לפי פשט הכתוב, הספר של המלך זה ספר משנה תורה, וכתב לו את משנה ספר התורה הזה, אז לפי הפשט זה ספר דברים. למרות שלפי ההלכה הוא צריך לכתוב ספר תורה שלם. אז זה מראה עד כמה שהדברים האלה היו שונים. ייתכן אפילו ששבטי הצפון, לא הכירו בקדושתו של ספר דברים. שהרי הם כתוב בספר דברים כמה מקומות שצריך לסבוח דווקא במקום אשר יבחר השם אלוהיך מכל שבטיך, והם זבחו איפה שבא להם. היא הייתה שואל אותה, מה עם ספר דברים? זה ביהודה הם לומדים את זה. כן, יכול להיות. זה השערות שאני מעלה, יש בהם סכנות בגלל שמבקרי המקרא משתמשים בזה לכל מיני דברים, אבל מה אכפת לנו מהם? אנחנו לומדים תורת אמת. כן, בבקשה. מה? נכון, הם בקריטות, אבל הם מחוברים על ידי היריעה, נכון. היריעה, היריעה מה זה? איזה צבע זה היריעה? זה לבן. כן, יש בתורה לבן ויש שחור. כן, שחור זה מה שמגביל. כן, האותיות אומרים לך דווקא כך ולא אחרת. כן, אני כותב בשחור. איפה שאני כותב בשחור, זה בדיוק בצורה הזאת ולא בצורה אחרת. הלבן, הכל אפשרי. זה יותר גבוה ולכן גם יותר מסוכן. זאת אומרת, הצבע הלבן עלול לבטל את כל השחור של האותיות. היום אנחנו לומדים את השחור, לא את הלבן. כן? הרי כתוב, כי ראיתי את אשר לבן עושה לך, שלבן רצה לבטל את יעקב. כן? או, כן.
אני שמעתי על מקרה שמישהו הזמין ספר תורה לא עמד בזמנים, והסופר הראשי נתן לכמה סופרים לכתוב חלקים.
נו.
לפני זה אסור. מה שהבאתי מהרב, אסור לכתוב
כל... לא, מה שאמרתי שאסור... זה שיהיה לך בארון הקודש ספר בראשית בלבד. זה הכוונה. לא, בסוף יש יריעה אחת מחמש. לא משנה, יכולים כמה סופרים לכתוב. כן. טוב, זה דבר מצוי שכמה סופרים כותבים. ומה אתה עושה כשצריך לעשות תיקון? אז פתאום זה סופר אחר. כן. אז זה בסדר. טוב, זה לגבי מהותו של ספר דברים. בזאת, החילון הוא ללמוד את עניינו. שלום.